כאמור, רוצים לומר שלום לצבי חזקלי, i24 News, שלום צבי.
שלום, בוקר טוב לך.
וגם מחבר, ראיתי ספר ילדים חדש וכולי, סחתן, סחתן.
אתמול היינו בבית הדפוס, יצא ספר ילדים, ספר לגדולים.
יפה מאוד, יפה מאוד, סחתן. אנחנו נדבר על זה שתצאו לזה, אבל היום אנחנו רוצים לדבר, תשמע, סין, מעצמת זכויות האדם הידועה בעולם, כן? סין ששולחת מטוסים להבעיל את טייוואן, מערכת ועידה של החמאס והפתח, כאילו ממש כאילו לפי הסרט של ציר הרשע, והם חותמים על הסכם להקמת ממשלת ביניים של פיוס לאומי בעזה. מה זה אומר?
אז קודם כל זה אומר שהסינים פה, אגב שהיה להם קו נוקשם לאורך כל המלחמה, רוצים לתפוס פה בעלות. זה קרו כאלה דברים במהלך ההיסטוריה של הפלסטינים, שרוסים ניסו לעשות כאלו דברים, ועכשיו הסינים. ומה בעצם באים ואומרים? בואו נעשה עכשיו חיבור לפני שאחד מהצדדים יימחק, או שתהיה פה איזושהי סוג של מציאות שלא לא, לא, לא תאפשר את זה. ומה זה אומר? חמאס, שהוא כבר לאט לאט מפסיד את הנכסים שלו, הוא בדרך להיות בעצם להימחק ברצועת עזה, מצליח, כרגע שוב, אני אומר, אני לא בטוח שהם יישמו את ההסכם הזה, אבל איכשהו זורקים חבל לחמאס ואומרים לו, לפני שאתה נמחק, בוא תוותר ותכניס את אבו מאזן לשליטה ברצועת עזה. לאבו מאזן אומרים, בוא אל תלך, אל תחכה הרבה זמן ותחכה שחמאס ימחק, תן להם הזדמנות, הם חלק מהעם, הם חלק מהעזה, תעשה להם, תהיו בממשלת אחדות. עכשיו, חוץ מזה, מבחינת ההסכמה, זו הסכמה מאוד מאוד מוגבלת, תקראו את הסעיפים, זה דברים מאוד מאוד מוגבלים, וכבר ראינו כאלו דברים, אני ראיתי את חאלד משעל ואת אבו מאזן נשבעים על הקאבה ב-2007, ואחר כך שוב יוצאים לאימות. האימות, הפיצול והדם הרע שיש בין פתח לחמאס, זה לא דבר פשוט. רק בשבוע שעבר האשים אבו מאזן את חמאס בכל מה שקורה ברצועת עזה, ורצחו אנשים של אבו מאזן שישראל הכניסה בהם.
כן, בתחילה שהכניסו דרך מעבר רפיח.
אבל בוא נאמר ככה,
קודם כל מה התפתחות הזאת? נשמעו טקסטים ישראלים לגמרי, על זה שדף נמצא במקומות שבהם יש אזרחים, ושחמאס משתמש במגן
אנושי. כן, ברור, אבו מאזן אמר את זה, זה הייתה הצהרה יוצאת דופן של אבו מאזן, שבעצם ראו בה.
שמשום מה לא הודדה בתקשורת הישראלית, אתה יודע, צביקה, זה די מדהים.
לא, אנחנו עסקנו בזה, זה קודם כל הודד, אני לא יודע מה זה בתקשורת, אבל אני פחות עסקתי זה, אבל שוב, צריך לראות מה האינטרסים פה. אבו מאזן כבר מבין שהוא הולך להיות הבעלים של רצועת עזה בכל מה שמסמנים לו. ועכשיו הדבר הזה נרקע עם הסינים כדי לתת איזשהו חבל הצלה לחמאס.
רגע, רגע, אבל פה זה מעניין אותי.
בארצות הברית גם לא פה בסיפור.
זה הנקודה, תראה.
יש פה כמה חללים.
יש פה, לכן אני שואל, תראה, ארצות הברית מבינה, ואנחנו יודעים על זה, גם הליבה דמוקרטים, יריב יסכים איתי, שהיריבה הגדולה של ארצות הברית, האויבת אפילו, היא סין. אנחנו שומעים את זה בוודאי בהתבטאויות של חברי המפלגה הרפובליקנית, אתמול נאום מעולה של ג'יי די ונס. מעולה, גם בהקשר הזה, ואנחנו מבינים גם שהאינטרס הסיני, רוסי, איראני, היה לעצור את, לעצור את הברית הזאת, את הדרך, מה שנקרא, את דרך היבשתית, מאודו דרך סעודיה לישראל. עכשיו, הפלסטינים הולכים להמר על הסינים, כאילו להרגיז כל כך את האמריקאים, שהם היו עדיין הפטרון האחרון. לא, אני, זה מוזר לי מאוד שהם הולכים עם הסינים.
עכשיו זה מגיע לאמת האמיתית של ההסכם הזה. אוקיי. של אנשי פתח, ודיברתי עם כמה מהם, ובכלל כל האווירה, אגב ג'יהאד איסלאמי לא בסיפור, הם רואים בזה בכלל הכרה בישראל, ואל תשכח שיש את הסיפור הזה של הכרה בישראל, שזה ארבעת התנאים שניחו האירופאים לחמאס, כשהוא שלט ברצועת עזה וחמאס סרב. יכול להיות שחמאס עכשיו על הברכיים, הוא בכזה מצב נוראי וקשה לקראת הסוף שלו, שהוא מוכן לקבל גם אנשי אבו מאזן ומקבל כל הסכם, אבל אם תשאל בפועל, אם תשאלים בפועל, כזה הסכם יכול לצאת לפועל ולקרום עור וגידים ולעבוד ממשלה, אין לזה סיכוי. אין לזה סיכוי, כי הפלגים הללו רבים ביניהם, ויש ביניהם איבה ודם רע וסולחות שלא נעשו, הם בעצם אויבים. ואויבים לא מתכנסים בגלל אינטרסים כאלה.
קודם כל יש שם שנאה, כי יש שם פערים אידיאולוגיים. לא כל הפלסטינים אותו הדבר, ולא כולם חמאס. אבל מעבר לזה, אמריקאים...
זה לא על רקע אידיאולוגי.
רגע, אמריקאים פה, אני אומר לך את הדברים מידיעה. אמריקאים פה, במובן מסוים, מעוניינים בתהליך הזה, כי הם חוששים מסומליה של עזה, שיש שם מלחמת אזרחים, והם כן היו רוצים ממשלת טכנוקרטית. אממה, אמריקאים לא יכולים לארח את חמאס אצלהם, נכון? הם לא יכולים לעשות כזאת פסגה. קטר לא יכולה לארח פסגה.
למה?
כי הרשות הפלסטינית לא תרגיש שם שזה המקום הנכון.
הסין?
רגע, כן. ולכן זה פתרון מאוד נוח גם לאמריקאים, שהסינים יעשו את זה או שהרוסים.
אני לא חושב.
זה אפילו יותר נוח מהרוסים במצבם.
אופנהיימר.
אני אומר לך את זה כמעט מידיעה.
אז אני אומר לך, זה יכול להיות שזה חלק מאותה החלטה גם של האמריקאים לאפשר שנייה לבנות נמל בחצי מיליארד דולר. לתת לסינים לנהל את זה, זה לתת למי שרוצה.
רגע, הסינים מארחים את
המפתח. וואלה, הסינים רק מארחים.
הרעיון אומר דבר כזה.
אני חושב שהם מטומטמים הסינים.
הרעיון אומר, אני שואל אותך צביקה אם זה לא, הרעיון אומר שאם יגיעו להסכמה על ממשלה, א', יש כאן ניצחון אדיר, כן, גם לישראל, כי חמאס מוותר על השליטה, מוותר על הכוח. ושתיים, האלטרנטיבה לזה, היא מלחמת אזרחים של עשרות שנים קדימה, שאנחנו נהיה באמצע ואנחנו נספוג עבדות גם ממנה.
אני לא יודע, כי אני חושב שאם אבו מאזן יחכה, שוב, אני חושב שלתת לאבו מאזן לתוצאת הזה לא נכון, אבל אם הוא יחכה, הוא יקבל את זה גם בלי ממשלת טכנוקרטים וזמנית וכל זה, הוא פשוט צריך לחכות וחמאס ייעלם. עכשיו הוא מושיט יד לחמאס, מדוע? כי הוא יודע שלממשלה הזו גם יהיה מחיר ביהודה ושומרון. אל תשכחו, תסתכלו מה קורה בטולקרם. תסתכלו מה קורה ביהודה ושומרון. אנשי חמאס מדוקאים ביהודה ושומרון ונעצרים ביהודה ושומרון, וכזה הסכם יצטרך לשחרר קצת לחץ ביהודה ושומרון שיהיה על אבו מאזן. זה הסכם בעייתי. זה יכול להיות חרב פיפיות מבחינת אבו מאזן, עם שני צדדים שידקור אותו בסופו של דבר ויעיר את חמאס ביהודה ושומרון. לכן הם מאוד זהירים. אני בספק בכלל אם זה יצא לפועל. זה רק לעשות כן לסינים. והסינים אגב הוכיחו במהלך הסוגיה הפלסטינית בשנים האחרונות שהם כן רוצים לעשות איזו התערבות, עשו איזו ועידה, זה לא פעם ראשונה. נכון. פתאום קיבלנו ידיעה כזו שהכל סגור, למוחרות שחרו מזה. בוא נבחן את עצמנו.
רגע, אפשר לשאול עוד שאלה על הסינים. תראו חברים, הסינים הם שותפים של האיראנים, זה די ברור.
בדיוק.
האירוע הזה של השבעה באוקטובר גם עצר את מהלך גדול מאוד של שיתוף פעולה כלכלי אסטרטגי בין הודו, סעודיה, ישראל ואירופה. עצרו לנו את הדבר הזה. עכשיו, אני רק שואל אותך, תראה, החמאס הרי, אנחנו יודעים דבר כזה. אני עושה פה שנייה כרוניקה בקליפת אגוז. החמאס, הזרוע המדינית של החמאס שישבה בדמשק, יצאה נגד הממשל הסורי, אז שהתחיל האביב הערבי, גורשה משם, התיישבה בקטר, נכון? היה תחושה שבעצם יש נתק בין איראן לחמאס. לא ידענו שכל אותו זמן בעצם הזרוע הצבאית עובדת חזק חזק עם האיראנים, ועזוב את כל תרגיל ההונאה שעשו
לנו. כי יש מטרה גדולה יותר.
ברור, תרגיל ההונאה הגדול. עכשיו, די ברור לי שמי שנותן גם את הקלירנס לחמאס להגיע לסין ולהגיד להם זה האיראנים. מה זה? אז לכן נשמע לי די, אני לא מצליח להבין איפה האמריקאים פה באירוע, כשהם אומרים, האויבת הגדולה, מי שמפריעה לנו, גם במזרח, אבל זה לכל הצירים העולמיים, זה סין, אז אתה נותן אלא אם כן, זה באמת חרטה, אתה יודע, הצהרה.
אני מאמין שזה בסולם מ-0 עד 100 זה כלום, זה כמה אחוזים, זה, אני לא רוצה להגיד חרטה, אבל אין לזה משמעות, אין לזה משקל לדבר הזה. אני חושב גם, אתה יודע, אמר איש פתח, שמעתי עכשיו את כל התקשורת, הוא אומר, מה האינטרס שלנו להיכנס לכזה דבר? למה אנחנו ניתן את חבל ההצלה לחמאס? הרי באמת, מה עושה הרשות הפלסטינית פה במשך החודשים האלה שישראל קוטשת את חמאס? הם יושבים בצד, בסדר, יש את זירות הטרור ביהודה ושומרון, הם שומרים, הם לא מדברים, וכשהם מדברים, מדברים נגד חמאס אפילו. אז הם רוצים את זה, לתת לחמאס עכשיו ממשלה עם אבו מאזן ברצועת עזה, לא רק שזה לא יקרה, מבחינת הם רואים באבו מאזן כובש.
רגע, אבל צריך לזכור, חמאס בצבאית בעזה נחלש מאוד, הוא רחוק מלהיעלם ולהתפוגג, וחמאס בגדה, בוודאי בדעת הקהל, הוא חזק מאוד. גם חמאס בעזה, אנחנו לא באמת יכולים לדעת על פי הסקרים. לכן זה לא איזה כוח עכשיו שהולך ונעלם, ואנחנו על הקרשים, אנחנו מרימים אותו. כוח קיים, והוא כוח שיכול לעשות לא מעט צרות, אפילו יותר מזה.
אבל אתה סומך על הסכם עם מה? אתה מסכים?
אני מקווה, אתה שואל אותי מה
אינטרס?
הכל שאלה של אלטרנטיבות. אני מאוד הייתי רוצה לראות שהממשלה הטכנוקרטית, שאיננה ממשלת חמאס, אני חושב שזה הדבר הנכון גם למדינת ישראל. אני חושב שזה מפחיד פה ישראלים, כי החלילה עוד עלול להיווצר בסוף פרטנר. לגבי הסינים, רק הערה קטנה, הראל, הסינים מעוניינים לשלוח כוח שיטור לעזה אם יגיעו הסכם.
אני רוצה להגיד לך משהו, הכל טוב. אני אגיד לך משהו על הסינים, כי אני חושב שישראלים פחות מתעניינים בתרבות הסינית. גם אני לא אומר שאני ידען גדול, אבל אני קצת מכיר. יש להם את העיקרון שנקרא עיקרון צביקה. קוראים לו עיקרון הצ'י. עכשיו יש לו גם שם בסינית שאני לא יודע להגיד, וזה אומר, אתה יושב על ההר ורואה שני נמרים מתקוטטים בעמק. הסינים הם השחקנים הכי מתוחכמים כרגע, לפחות מנסים להיות מתוחכמים, הצליחו לקדם את ה-One Road, One Belt שלהם על חשבון התוכנית של ביידן, ביידן סדרי תנן מרחם עליו, עזב, צ'י בשיא כוחו, והם מכניסים דריסת רגל לאזור פה.
שהם,
לא, אני אומר לך, זה לא בריא, מאוד לא בריא, מאוד לא בריא, בפרט גם צביקה, שיש לנו גם כל מיני תשתיות סיניות בתוך מדינת, אני מאוד לא רגוע מהסיפור הסיני הזה.
נכון, עכשיו שוב, הסין לא מעניין אותם מהזכויות של הפלסטינים, ולא שלא תחשבו שהם בעד איזה משהו של הפלסטינים. פשוט רואים פה פרצה ונכנסים בה, והפלסטינים מצייתים כי חמאס בלחץ עכשיו והוא צריך עזרה. אבל אם זה יקרה, אין איזה סיכוי שזה יקרה מהסיבה הפשוטה שאבו מאזן גם רוצה לראות את חמאס נמחק, וישראל לא תיתן לזכר של חמאס להיות חלק בניהול
רצועת עזה. ויש איזה מדינה ערבית שתשלח,
עכשיו, הקרב בין חמאס לפתח הוא קודם כל קרב על ניהול הפלסטינים ועל ייצוג הפלסטינים וייצוג הסוגיה הפלסטינית. ביניהם הם חלוקים, זה עניין של האם הדת ינצח או הלאום ינצח, אבל שניהם בדרך לאותה מטרה, שאף אחד עדיין מכל הפלגים האלה שחתמו היום על ההסכם, על ה-14 פלגים הללו, אף אחד לא מקבל את הקיום של מדינת ישראל.
אני חולק עליך עובדתית, צביקה.
מה אתה חולק עובדתית?
לא נכון, נו, מה לעשות?
הם לא מקבלים מדינת ישראל כמדינה יהודית,
נקודה. מקבל את מדינת ישראל.
לא כמדינה יהודית.
מה זה לא כמדינה יהודית? זה המצרים קיבלה אותנו כמדינה יהודית.
לא, יריב, יריב.
אבו מאזן ויתר על זכות השיבה?
כן?
לא. מתי הוא ויתר על זכות השיבה?
מתי אבו מאזן אמר מה שהוא אמר שהוא יכול לבוא לבית שלו
בצפת התור? אני מזכיר לך גם השיחות באנפוליס שהגיעו לרמה של מפות, הרי ברור שיש מדינת ישראל, וברור שזכות השיבה לא תהיה למדינת ישראל. זה ההסכם שלב דני.
לילדי טולקרם רמלה
ברור להם יותר משברור לילדי תל אביב שלא נוסעים לחברון.
יריב, בסדר. יריב, אני אגיד לך משהו.
לא, וצריך לומר, יש פה שתי תפיסות, תפיסה אחת פלסטינה שלמה, ותפיסה אחת חצי פלסטין או 22 אחוז פלסטין.
זה לא נכון.
יריב, אתה טועה. אתה ממתא את עצמך. אשף לא ויתר לעולם על זכות השיבה. הנה, עכשיו חוסל ראש מפקד פתח וחמאס בנור השמס. נור השמס זה פליטים מבית ליד ומאזור נתניה. מה אתה חושב שהם ויתרו על זכות השיבה?
חד משמעית.
הם אמרו שאולי אם יהיה הסכם, אולי, אבל זה לא הגיע למקומות
הללו. אני אגיד לך משהו.
וזה יתאחה על ידי העם.
אני אגיד לך משהו. קודם כל.
בוודאי. אתה חושב שפליטים לא ירצו לחזור לבתים שלהם?
כולם רוצים. אני חושב שגם הרבה ישראלים רוצים לחזור לחברון. אני חושב שיש הבנה שכשמדברים על שתי מדינות...
איפה יש הבנה? זו אולי הבנה אצלך.
אבל אפשר לעשות שנייה נקודה. לא אין הבנה ברורה. אני אסביר לך בדיוק למה.
בוא נאמר
ככה.
יריב, אני אגיד לך, קודם כל, אני רוצה הכרה פלסטינית בקיומה של מדינה יהודית לעם היהודי. אתה יודע למה הם לא ייתנו לך את זה?
כי אתה לא לאום.
והם יודעים למה הם אומרים את זה. והם מוכנים לשתי מדינות, מדינה אחת פלסטינית, ומדינה אחת לידה מדינת כל
אזרחיה,
ואז אתה מחזיר לתוכה עכשיו.
הם לא יכולים להגיד לי אם אני אהיה מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה. זאת מדינה דמוקרטית.
אבל זה לא יגיעו למצב כזה. מה, נראה לך שמישהו יסכים לזה? נראה לך שזה פלסטיני יסכים מישהו ממי?
לא, עובדה שלא יסכים.
לא רק שנראה לי שזה פלסטיני, רוב מוחלט, הרי שהיה הסכמי אוסלו, הפלסטינים יצאו החוצה עם אורז ופרחים לחיילי צה"ל. מי שאז ניסה לחסל את ההסכמים, זה היה הימין ישראל והחמאס
שהמצאר
את זה. ערפאת, תפסיק אותו. כמי עוד אני פגשתי את ערפאת, מה שכולכם יש לכם שעות עם ערפאת.
ערפאת
הודעה שכל הסכמי אוסלו זה הסכמי חודייביה שהם היו סוס טרויאני כדי להיכנס לישראל ולעשות את מה שקרה בשביל אוקטובר. מה קרה?
אם זה היה נכון, הוא היה צריך להגיד לברק כן, לקחת את ההסכם ואז לפתוח במלחמה.
אמרתי לו את זה. אז אמרתי לו, למה הוא לא עשה את זה? למה הוא לא לקח את ה-92? כי הוא אמר לי, it's not about numbers, it's about justice, אני לא אכיר עולם בצדק שלך. זה עולם לא יהיה.
אז זה כל העניין. אז אני לא מבין. מצד אחד אתה אומר שאבו מאזן הוא נוכל, מצד שני, יש לו עקרונות. תחליט.
אני אומר לך שהסכמי אוסלו היו סוס טרויאני.
ויתמוך בשני מדינות.
זה בדיוק מה שקורה עכשיו. הם היו על הברכיים, חמאס על הברכיים, אז מושיטים לו יד, אז הוא אומר כן לאיזה הסכם. אשף היה על הברכיים.
עזוב, נו, איך אתה יכול להתווכח עם אדם שלא מכיר, אני אומר לך אמיתי, אתה לא מכיר את ההיסטוריה של האסלאם, אתה לא מבין את החשיבות הדתית.
הערבים... זה הסכמים ועונה, אבל אני אגיד לך עוד משהו.
ולכן הם צועקים לנו, חייבר יא יהוד, אתה יודע למה? כי הם אומרים...
שישרף לכם הכפר,
אנחנו גם צועקים. לא, זה לא ישרף לכם הכפר, זה אתוס דתי להשמדת שבטי יהודי ערב, אני אגיד לך עוד משהו.
תן לו לדבר.
אתה זוכר, יריב, אתה זוכר את מהומות הכותל, כך קראו לזה ב-96, שהערפת פתח באימות העלים, את זה חקרתי בספר שלי, ואני אספר לכם מה קרה, שבכלל צמצמו את מחת ג'נין ומחת שכם, צמצמו את זה לאזור אחד, וחיילי צהל היו צריכים לחכות בקבר יוסף ב-96, לפני מהתחת יוסף, חיכו שם ב-96, ואתה תשאל את, הראל תשאל את ברוך ידיד, הוא היה שם אז מפקד מתק, וחיילי צהל היו כלואים עד שג'יבריל רג'וב הועיל בטובו, להרים טלפון ולחלץ את החיילים.
ולבית חטיף זה לא עבד. אז היה
החלטת האימות החמוש נגדנו ולא קלטנו מה קרה
שם. יפה, צבי חזקני. אני לא יודע, אבל אחרי האימות הזה נתניהו בא ופגש אותו ואמר פגש
לא הייתה לו ברירה, נכון.
לא הייתה לו ברירה, אז כמו שהרפת בנקודה הזאת עשה את הדבר הנכון.
זה שאז מה
שמכונה
ימין.
יריב, איך אתה
מצדיק אותם?
איך אתה תמיד מצדיק
את המציאות,
אדוני? אני לא מצדיק,
אני מצדיק את המציאות.
כל אתה מדבר למען הרי אדמות. אני לא מדבר למען הרי אדמות. אתה יכול לראות כמה
כתבתי נגד. אני אשאיר אתכם לזה, אני רק אשאיר לכם את העובדות פה.
כן, תודה.
ב-2007 חתמו הפלסטינים על הסכם, נשקו את הקעבה, אמרו כן למלך הסעודי וחזרו לראות אחד שני בשני בעזה. אז בסדר, בוא נראה מה עם ההסכם. בוא נעשה עוד שבועיים.
זה המזל שלנו. בוא נעלה
בדיוק ביום הזה, עוד שבועיים נראה מה קרה עם ההסכם.
נכון.
אני, אז כלה. אנחנו מסכימים, אני גם לא
אני אופטימי. אני רוצה לסיים,
מותר
תודה.
מותר להגיד משפט, תודה.
אבל אתה לא אומר משפט, אמר? אתה נועם. תן לזה, תאמין לי.
אני אגיד לך.
במקום שאלות אינפורמטיביות, אנחנו מתווכחים עוד פעם על ימין ושמאל. יש פה סיפור אינפורמטיבי, אוקיי? לא, לא נפתור את המציאות הפוליטית. אבל תודה לצבי חזקני, I24, תוכנית טובה, ערביסטים, זה ספרים שיוצאים, אנחנו נדבר עליהם, יאללה כפרה, להתראות, ביי.
תודה, ביי.